השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב יעקב פנחס כהן, זכר צדיק לברכה, בן משה מרדכי הכהן ושושנה, שנפטר בכ"ב תמוז תשכ"ט. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פ"ב במסכת יומא, כבר רואים את הסוף, והיום יש לנו דף מאוד נחמד וכליל עם שני נושאים. בחלק הראשון נדבר על ממתי מתחילים לחנך ילדים לצום ביום כיפור, בחלק השני נראה שפיקוח נפש דוחה את הצום של יום כיפור. אז החלק הראשון, מתי מתחילים לחנך? עכשיו בלימוד של החלק הזה מאוד הסתבכתי עם רש"י ועם עוד ראשונים. יש דרך שנראית לי מאוד פשוטה בגמרא עצמה, לפי הגרסה של הגמרא אצלנו. ברוך השם, אחרי הרבה חיפוש מצאתי בשפת אמת שאני חושב שכיוונו לדבריו. בכל אופן, תראו ברש"י שבהרבה נקודות הוא הולך בדרך אחרת, הזכרנו את זה גם בהערות בחוברת באתר. בכל אופן, בואו נתחיל. עכשיו את הלימוד, כרגלנו אולי, לא נראה בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא קודם כל בואו נראה את התנאים, ואז נראה איך האמוראים מפרשים אותם. אז בתנאים יש לנו שלושה מקורות, יש את המשנה, יש ברייתא, נקרא לה ברייתא א', ויש ברייתא ב'. גם המשנה וגם ברייתא א' אומרות לנו כמה זמן צריכים לחנך את הילדים לפני, רק שהניסוח טיפה שונה. במשנה כתוב מחנכים אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בברייתא א' כתוב מחנכים אותן שנה או שתיים סמוך לפרקן. עוד פעם, במשנה מחנכים אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בברייתא א' מחנכים אותן שנה או שתיים סמוך לפרקן. אז בשניהם הזמן זה שנה או שנתיים, רק שבמשנה כתוב לפני שנה ולפני שנתיים, בברייתא כתוב שנה או שתיים סמוך לפרקן. זה המשנה וברייתא א', רגע לפני ברייתא ב', רק נראה את הרב חיסטה שהוא מסביר מה זה שנה או שנתיים, תחליט, או שנה או שנתיים. מסביר רב חיסטה, זה תלוי בילד, אם זה ילד חולה, חלש כזה, אז שנה אחת מספיקה, אם זה ילד בריא, אז שנתיים. זה המשנה וברייתא א', ברייתא ב' לא בא לחלוק על משהו כאן, היא רק מסבירה לנו מה הכוונה חינוך. אומרת הברייתא, היה רגיל לאכול בשתי שעות, אוכל בשלוש. כלומר, הכוונה לא שילד בן 11 או 12 צריך לצום יום שלם, אלא רק שעות. כלומר, במקום לאכול ארוחת בוקר בשעה השנייה, היה של היום, נניח בשבע בבוקר, שיוכל שעה אחר כך, בשמונה בבוקר. זה הכל. ועד כאן מה שכתוב לנו בתנאים. ובואו נקרא את זה עוד פעם אחת שנזכור טוב. גם המשנה וגם הברייתא מדברות על שנה או שנתיים. במשנה כתוב, מחנכין אותן לפני שנה ולפני שנתיים. בברייתא, מחנכין אותן שנה או שתיים סמוך לפרקן, כלומר סמוך לבא או בת מצווה. ברייתא ב' רק מסבירה לנו שאנחנו מדברים על חינוך לשעות, כלומר להתאפק עוד שעה לפני הארוחה. עד כאן בתנאים. עכשיו נעבור לאמוראים, ובאמוראים יש לנו שתי שיטות, רבונה ורב נחמן ורב יוחנן. רבונה ורב נחמן בגמרא מובאים כשתי שיטות, אבל האמת היא שזו אותה שיטה, פשוט רבונה מדבר על בנות ורב נחמן על בנים, אבל זה אותו דבר. הם שניהם אומרים שיש בעצם שני שלבים בחינוך. שלב ראשון זה מה שקראנו לו חינוך לשעות, כלומר להתאפק עוד שעה לפני ארוחה, אבל אחרי זה יש עוד שלב, וזה נקרא השלמה מדרבנן. כלומר, כשמתקרב הבא ובת מצווה, לא מספיק לחנך לשעות, אלא הילד ממש צריך להשלים את כל הצום כולו. אלה שני השלבים, וכמה זמן לוקח כל שלב? אז השלב הראשון, החינוך לשעות, הוא תמיד שנתיים, לא משנה ילד בריא או חולה, להתאפק שעה אחת כל אחד יכול. השלב השני, השלמה דרבנן, זה תלוי בילד, כמו שרב חיסטה אמר, בילד חולה שנה אחת, בילד בריא שנתיים, ולפי זה יוצא ככה, ילד בריא יעשה שנתיים חינוך לשעות בגיל 9 ו-10, ואז עוד שנתיים השלמה דרבנן בגיל 11-12, ואז ב-13 הוא בר מצווה, זה ילד בריא. ילד חולה יותר יעשה 3 שנים סך הכל, כלומר שנתיים חינוך לשעות בגיל 10-11, אחרי זה עוד שנה אחת השלמה דרבנן בגיל 12, ואז ב-13 בר מצווה. זו השיטה הראשונה. עוד פעם אחת, יש שני שלבים, קודם חינוך לשעות של שנתיים, אחרי זה השלמה דרבנן של שנה או שנתיים תלוי בילד. זה רבונה ורב נחמן, ועכשיו בוא נראה איך הם מסתדרים בתנאים. אז האמת היא זה די פשוט, את המשנה הם מפרשים על השלב הראשון של השעות, ואת הברייתא על השלב השני של השלמה דרבנן. כלומר, המשנה כשהיא אמרה מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, היא מתכוונת לשלב של השעות, שהוא תמיד אורך שנתיים, והוא מסתיים לפני שנה ולפני שנתיים, תלוי בילד. כלומר, או שהוא מסתיים שנה לפני הבר מצווה, בילד חולה שעושה רק שנה אחת של השלב השני של ההשלמה, או שהוא מסתיים שנתיים לפני הבר מצווה, בילד בריא שעושה שנתיים של השלב השני של ההשלמה. כלומר, שוב, כשהמשנה אומרת שנה או שנתיים כאן, היא לא מדברת על כמה זמן לוקח החינוך לשעות, כי הוא תמיד שנתיים, אלא היא מדברת לפני כמה זמן הוא מסתיים. האם הוא מסתיים שנה לפני הבר מצווה, או שנתיים לפני הבר מצווה, שזה תלוי בילד. זה המשנה, היא מדברת על החינוך לשעות. הברייתא לעומת זאת, כשהיא אומרת מחנכים אותם שנה או שתיים סמוך לפרקן, היא מדברת
מדברת על השלב השני של ההשלמה, וזה עושים באמת סמוך לפרקן, כמו פשט הברייתא. וכשהברייתא אומרת כאן שנה או שנתיים, היא מדברת על כמה זמן עושים את זה. או שנה או שנתיים, תלוי בילד. אז שוב, המשנה מדברת על השלב הראשון, על השעות, והברייתא מדברת על השלב השני, על ההשלמה. בסוגריים, הגמרא שואלת לגבי הברייתא, איך אתה אומר שכשהברייתא מדברת על חינוך, היא מדברת על השלמה, הרי בברייתא ב' ראינו שחינוך זה לשעות. עונה הגמרא, תראי חינוכה ויש שני סוגי חינוך, כאמור, יש חינוך לשעות, של זה דיברה המשנה וברייתא ב', ויש חינוך להשלמה, של זה דיברה ברייתא א', ועד כאן השיטה הראשונה, רבונה ורב נחמן. יש שני שלבים, שעות ואז השלמה. השיטה השנייה זה רבי יוחנן, והוא אומר, מה פתאום? יש רק שלב אחד, רק חינוך לשעות, אין שום שלב שבו ילד לפני בר מצווה צריך לעשות השלמה. ולגבי החינוך לשעות, על זה אנחנו אומרים שזה תלוי. האם זה בריא או חולה? ילד בריא עושה את זה שנתיים. ילד חולה, גם את החינוך לשעות, עושה רק שנה אחת. זה רבי יוחנן, שוב, יש רק שלב אחד של חינוך לשעות. ועכשיו לתנאים, איך הוא מסתדר איתם? די בקלות. כל התנאים, גם המשנה וגם שתי הברייתות, מדברות על אותו שלב של השעות, ואת זה עושים או שנה או שנתיים. זה רבי יוחנן. בסוגריים, הגמרא שואלת שאם המשנה זה לא כזה מסתדר, כי המשנה אומרת לפני שנה ולפני שנתיים, משמע שזה איזשהו שלב ראשון לפני השלב השני, כמו שראינו בשיטה הראשונה, אבל עונה הגמרא, לא, לא חייבים להסביר כך. הכוונה היא פשוט שנה לפני הבר מצווה או שנתיים לפני הבר מצווה. זה הכל. ועד כאן שתי השיטות בהם מוראים. עוד פעם אחת, לרבונה ולרב נחמן יש שני שלבים, חינוך לשעות שזה שנתיים, ואז עוד שנה או שנתיים של השלמה דרבנן. המשנה דיברה על השלב הראשון של השעות, וברייתא א' על השלב השני של השלמה דרבנן. שיטה שנייה זה רבי יוחנן, שהוא אומר שיש רק שלב אחד של שעות, וגם המשנה וגם שתי הברייתות דיברו רק על זה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, כמה זמן לפני יום כיפור ואיך בדיוק מחנכים ילדים להתחיל לצום. החלק השני של השיעור זה במשנה הבאה, וזה לגבי נושא אחר לגמרי, פיקוח נפש. ואת זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה שפיקוח נפש דוחה את הצום של יום כיפור. בסעיף השני נראה שבעצם פיקוח נפש דוחה את כל התורה, לא רק את יום כיפור, חוץ משלוש עבירות, ונראה מה המקור שאותם פיקוח נפש לא דוחה. אז סעיף ראשון אומרת המשנה, פיקוח נפש דוחה יום כיפור, ולכן אם יש אישה מעוברת שהעריכה איזשהו תבשיל טעים והתאוותה אליו, או שהיא מרגישה שהעובר במאה מתאווה שהיא תאכל אותו, והיא מרגישה שאם היא לא תאכל עכשיו זה ממש פיקוח נפש, אז מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. זה במשנה. במשנה יש מקרה נוסף לגבי אדם חולה, על זה נדבר מחר. בכל אופן, המשנה אומרת בצורה פשוטה, מאכילים אותה וזהו. הגמרא מקבלת את זה כמובן, אבל היא טיפה ממתנת את זה. היא אומרת, לפני שאתה רץ להכיל אותה, בוא ננסה למעט קצת את האיסור, ואנחנו רואים את זה גם בברייתא וגם באמוראים. בברייתא כתוב שלפני שממש מאכילים אותה, אפשר לעשות קודם להרגיע את התאווה בדרך אחרת. קודם כל נתקע איזשהו קיסם בתוך התבשיל שהיא רוצה, וניתן לה למצוץ מהטעם של הקיסם. אם זה לא עוזר, ניתן לה מהרוטף של התבשיל, ורק אם זה לא עוזר, אז ניתן מהתבשיל עצמו. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו נעשה דילוק קטן משמונה שורות לפני סוף עמוד א' ועד אמצע עמוד ב', בהם רואים גם כן כאמור עם ניסיון עוד לא להכיל אותה, וזה שיש שני סיפורים שבהם האמא הרגישה שהעובר מתאווה לאיזשהו תבשיל, ולפני שהכיל אותה, באו ולחשו לה באוזן שהיום יום כיפור, כביכול שגם העובר ישמע או הנשמה שלו תשמע, וגמרא מספרת שכשרבי עשה את זה, אז באמת זה הרגיע את העובר, ורבי הבין שמדובר פה בעובר צדיק, הוא קרא עליו את הפסוק שנאמר על ירמיהו, בטרם מצורך ובטן ידעתיך, ובאמת בסוף העובר בר זה היה רבי יוחנן. לעומת זאת, כשרבי חייא עשה את זה לאישה אחת, לחש לה באוזן, זה לא עזר, ורבי חייא הבין שהעובר כאן הוא לא כזה צדיק. הוא אמר עליו את הפסוק בתהילים, זורו רשעים מרחם, שהוא רשע כבר ברחם, ובאמת יצא ממנו אדם שקראו לו שבתאי, שהיו מכנים אותו שבתאי עוצר הפירות, כי הוא היה אוסף הרבה פירות בשביל ליצור מחסור בשוק ולעלות מחירים, ואז היה מוכר את הפירות שלו. בכל אופן, זה באמוראים הדרך לנסות למנוע ברגע האחרון מהאישה הזאת לאכול, אבל כמובן שגם הם מסכימים שאם אין ברירה, מאכילים אותה ביום כיפור. עד כאן הסעיף הראשון שפיקוח נפש דוחה יום כיפור. זה הביא אותנו לשורה השנייה בפי ג' עמוד א', ועכשיו בשביל הסעיף השני נחזור חזרה לאיפה שדילגנו לתשע שורות לפני סוף פי ב' עמוד א', שם בברייתא שהבאנו מקודם, שקודם מנסים לתת לה לטעום קצת מהשיפוד, אחרי זה קצת רוטב, בסוף הברייתא היה כתוב שאם אין ברירה אז מאכילים אותה, ולמה? כמו שאמרנו, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, אבל הברייתא ממשיכה ואומרת חוץ משלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז עכשיו, בסעיף השני, ממש בסוגריים, בואו נראה מה המקור לזה שפיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז לגבי עבודה זרה, אומר רבי אלעזר בברייתא, זה מפסוק בשמע ישראל, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. צריך לאהוב את השם ולא לעבוד עבודה זרה, אפילו בכל נפשך, אפילו אם צריך למסור את הנפש. זה לגבי עבודה זרה. לגבי שפיכות דמים, בשביל זה נקפוץ לעמוד ב', הגמרא מביאה סיפור שמנהיג הכפר הגיע לרובן ואמר לו, אם אתה לא הורג את שמעון, אז אני הורג אותך. אז רובן בא לרבה לשאול מה לעשות, ורבה אמר לו, מה פתאום? פיקוח נפש לא דוחה שפיכות דמים, מסברה, כי מי חזית דדם מחדידה חסום הכתפי. כלומר, למה אתה חושב שהדם שלך, רובן, אדום יותר מהדם של שמעון? ומסביר רש"י את הסברה, שלמה פיקוח נפש דוחה את שאר המצוות? כי השם מעדיף את הנפש, את החיים שלנו, מאשר את המצוות. אבל במקרה כזה, שמדובר על להרוג מישהו בשביל להציל מישהו, כך שבכל מקרה מישהו ימות, אז כאן לא אומרים תעבור על עבירה בשביל להציל יהודי, כי אתה לא מציל, בכל מקרה מישהו ימות, השאלה היא רק מי, וממילא אין סיבה שאתה תחיה על חשבונו, הדם שלך לא יותר אדום ממנו, זה לגבי שפיכות דמים. לגבי גילוי עריות, כלומר אם אדם בא למישהו עם רובה ואומר לו תעבור על איסור גילוי עריות או שאני הורג אותך, הוא צריך למות ולא לעבור על האיסור, ואת זה לומדים מהקש משפיכות דמים. כמו שבשפיכות דמים הפיקוח נפש לא דוחה, גם כאן זה לא דוחה. איפה ההקש? בדברים כפפת. לגבי אונס של נערה מאורסה, כלומר בעצם אשת איש, הפסוק מדמה את זה לרצח, כתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, אז ההקש הזה בין אונס לרצח בא ללמד אותנו כאמור שפיקוח נפש גם לא דוחה גילוי עריות. אז זה המקור בשלושתם, עוד פעם בעבודה זרה זה ובכל נפשך, בשפיכות דמים זה סברה, ובגילוי עריות זה הקש לשפיכות דמים. זה המקורות, ועכשיו בסוגריים נוסיף עוד שתי הערות קטנות. הערה אחת, לגבי הפסוק של עבודה זרה, שואלת הגמרא שאלה לפסוק, אם הפסוק אומר שצריך אפילו למסור את הנפש בשבילו לעבוד עבודה זרה, אז קל וחומר שצריך גם למסור את הממון, אז למה התורה צריכה להזכיר ובכל מועדך שזה הממון? עונה הגמרא, כי יש אנשים שמשום מה חביב עליהם ממונם יותר מגופם, ולכן להם צריך להשמיע שגם את הממון צריך למסור. זו הערה אחת. הערה שנייה לגבי ההקש בין גילוי עריות לרצח, חוץ ממה שכבר למדנו מזה שפיקוח נפש לא דוחה גילוי עריות, יש עוד משהו שלומדים מההקש בכיוון השני, שכמו שאפשר להציל נערה מאורסה, אפילו בנפשו של האנס, כלומר אפשר להרוג אותו בשביל שלא יעשה את זה, לומדים את זה מהפסוק צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה, מכאן שאפשר להושיע אותה גם אם זה דורש להרוג אותו, אותו דבר לומדים מהקש גם לגבי רוצח, שאם אני רואה אדם שהולך לרצוח מישהו, אני יכול לראות בו בשביל להציל את הנרדף. עד כאן הערות, ועד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור. את השאר כבר ראינו, ונעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו ממתי ואיך מחנכים ילדים לצום, ראינו לגבי איזה משנה וברייטה, ואז באמוראים ראינו שתי שיטות. שיטה אחת, רב הונא ורב נחמן, שיש שני שלבים בחינוך, שלב ראשון זה חינוך לשעות, כלומר להתאפק עוד שעה לפני ארוחה, שאת זה עושים שנתיים, ואז שלב נוסף בחינוך זה משלימים מדרבנן, כלומר צמים ממש את כל הצום, שאת זה עושים או שנה או שנתיים תלוי בילד, והגמרא פרשה שהמשנה דיברה על השלב הראשון של השעות, והברייטה על השלב השני. זו השיטה הראשונה. שונה. שיטה שנייה זה רבי יוחנן שאין את השלב השני של ההשלמה אלא רק את החינוך לשעות, שאת זה עושים או שנה או שנתיים תלוי בילד, וגם המשנה וגם הברייתות דיברו רק על זה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על פיקוח נפש וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, פיקוח נפש דוחה יום כיפור, למשל אישה מעוברת שחייבת לאכול היא מרגישה שזה פיקוח נפש, אז במשנה כתוב שפשוט מאכילים אותה. הגמרא מנסה למתן את זה קצת, הברייתא אומרת שקודם מנסים לתת לה לטעום מקיסם, אחרי זה מהרוטב, ורק אם אין ברירה מאכילים אותה, כי גם היא מסכימה שפיקוח נפש דוחה. ובאמוראים ראינו שגם ניסו ללחוש לאישה שהיום יום כיפור, ויש מקרים שהתינוק הבין את זה וזה באמת הרגיע, ומתינוק הזה יצא רבי יוחנן. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על זה שאומנם פיקוח נפש דוחה את כל העבירות שבתורה, אבל שלוש עבירות הוא לא דוחה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ראינו את המקור לזה, בעבודה זרה זה מי ובכל נפשך, בשפיכות דמים זה סברה, למה אתה חושב שהדם שלך אדום יותר, ובגילוי עריות זה הקש משפיכות דמים. ההקש כתוב בפסוק של נערה מאורסה, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו וכולי. הוספנו על זה שתי הערות, למה בפסוק של ובכל נפשך כתוב גם ובכל מעודיך, לכאורה זה קל וחומר, וענינו יש אנשים שחביב אליהם אמונם יותר מגופם. והערה שנייה, מהקש בין אונס לרצח למדנו עוד משהו, וזה שכמו שאונס אפשר להציל אותה לזה זה שהורגים את האנס, אותו דבר גם ברצח, כל טוב.